שלום וברכה. אופיר. עכשיו, אם יש פה אנשים או נשים בעלי רגישות יתרה, מומלץ להם לא להיות בחלק הראשון של השיעור, כי יהיו דברים קשים לצפייה. ולכן אני מראש מודיע, הולך להיות כאן זעזוע, אני מקווה. יש סוגיה במסכת כתובות, אומרת כך: בתולה נישאת ליום הרביעי. כלומר, אישה בתולה מתחתנת ביום רביעי. למה? כי למחרת זה חמישי בבוקר. מה יש בחמישי בבוקר? בדין. בתי דינים יושבים בימי שני וחמישי, וזה מאוד חשוב שפעמיים בשבת, כלומר בשבוע, בתי דינים יושבים בעיירות ביום השני וביום החמישי, שאם היה לו טענת בתולים, היה משקים לבית דין. כלומר, הוא טוען, התחתנתי אתמול בערב, גיליתי שהיא לא בתולה, ולכן אני לא צריך לשלם כתובה של 200 זוז, צריך לשלם כתובה של 100 זוז. כלומר, אנחנו רוצים לעזור לבן אדם שיש לו תלונה, לפני שתתקרר דעתו, שיוכל מיד על הבוקר לגשת לבית הדין, כדי להרוויח את הכסף שלו. לכן, בתולה נישאת ביום הרביעי. ואז שואלת הגמרא, אבל אם בית דין יושב גם ביום שני, אז היא יכולה להתחתן ביום ראשון. אומרת הגמרא, לא, לא. שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל. כלומר, אנחנו רוצים שהחתונה תהיה מכובדת. שיהיה תורח בסעודה שלושה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת. כלומר, שלושה ימים צריך לעבוד על הסעודה, וברביעי קונסה. זאת אומרת, שחכמים מאוד חשוב להם שתהיה חתונה מכובדת, ולכן, למרות שאנחנו מעוניינים שאותו אדם לא יפסיד את ממונו, אבל אז אנחנו לא נגיד לו להתחתן ביום ראשון, זה לא בסדר, אנחנו רוצים ביום רביעי. בסדר? עד כאן ברור. עכשיו, שואלת הגמרא, כתוב כך, מה ישקדו? דתניא, מפני מה אמרו בתולה נישאת ליום הרביעי, שאם היה לו טענת בתולים היה משקים לבית דין ותינשא באחד בשבת, ואם היה לו טענת בתולים היה משקים לבית דין? שקדו חכמים על תקנת בנת ישראל, שיהיה אדם תורח בסעודה שלושה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושישי בשבת, וברביעי קונסה. זאת אומרת שחכמים מלכתחילה החליטו שצריך שלושה ימים לסעודה, ומסכנה ואילך, מהרגע שהייתה סכנה, נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים. כלומר, הייתה סכנה, לא ברור מהי הסכנה, ובגלל הסכנה העם החליט להתחתן בימי שלישי, שבתולה נישאת ביום השלישי ולא ביום רביעי, בגלל הסכנה. עכשיו, התגובה של החכמים היא מוזרה. החכמים לא מיחו בהם חכמים. מה זאת אומרת לא מיחו? משמע שדעת החכמים אינה נוחה. כלומר, אם היית שואל את החכמים, היו אומרים למרות הסכנה שימשיכו לעשות את החתונות ביום רביעי, אבל מאחר והעם לא שומע, לא מיחו בהם חכמים. ובשני, ממשיכה הברייתא ואומרת, ובשני לא יכנוס. כן, ביום שני, כלומר, הסכימו החכמים לשתוק אם מקדימים ליום שלישי, אבל לא הסכימו לשתוק אם ממשיכים מקדימים ליום שני. ובשני לא יכנוס. ואם מחמת האונס מותר. כלומר, יש איזשהו אונס, לא ברור מהו האונס, שגורם שמותר לכנוס בשני. אז יוצא לפי זה שיש לנו שלושה תאריכים לחתונה של בתולה. רביעי לכתחילה, אם יש סכנה, חכמים לא אכפת להם למחות על זה שמקדימים לשלישי, אבל בשני אסור, אבל אם יש אונס, מותר לכתחילה בשני. טוב, כל אלה ביטויים סתומים. מה זה הסכנה, מה זה, מה זה האונס, ומה זה מותר ולא מיחו וכו'. אז אומרת הגמרא, מהי סכנה? לאיזה סכנה אתה מתכוון שאתה אומר שבגללה הקדימו ליום שלישי? אילימה דאמרי, בתולה הניסית ליום הרביעי תהרג. כלומר, אם בגלל שיש איזו גזרה של הגוי שאומר, אם בתולה מתחתנת ביום רביעי, הורגים אותה. אז זה לא צריך להיות שחכמים לא מיחו. נהגו לגמרי ניאקרי. אז באמת זו סיבה טובה לעקור. לא צריך להגיד לא מיחו חכמים. אמר רבה, דאמרי, אז זה לא על זה מדובר, בתולה הניסית ביום הרביעי תיבעל להגמון תחילה. כלומר, הגויים הרשעים היו מחכים ליום רביעי בערב, יודעים שבתולה ניסית באותו לילה, היו חוטפים את הבתולה ובועלים אותה תחילה, ואחרי זה מחזירים אותה לבעלה. היי סכנה? למה אתה קורא לזה סכנה? אונס הוא, זה רק אונס, אין פה שום סכנה, הרי הם לא מכוונים להרוג אותה, רק לבעול אותה. משום דעיקת צנועות דמסרה נפשה היו לקטלה. מה נעשה? יש כמה נשים צנועות שמוכנות למות ולא לעבור את זה. הם לא בסדר. מה פתאום למות? הרי סך הכל זה רק אונס. כן? ואת ינידי סכנה. כן, כן.
כאשר יהיה...
נכון. ואת ינידי סכנה. אז הם מגיעים לידי סכנה. לכן קוראים לזה סכנה. שואלת הגמרא שאלה נפלאה. ולדרוש להו, ולדרוש להו, דאונס שרי. אז שילמדו אותם הרבנים שהאונס מותר. כן, שילמדו אותם. מה הם עושות בעיות? הם רוצות למות סתם? שהרבנים יקרו אחריות ויתנו שיעור בבית הכנסת ויאמרו שהבחורה נאנסת לא אשמה ומותר. נכון? איך אומרת הגמרא? אמרתי לכם שתזדעזעו? טוב. אז אומרת הגמרא, יש שתי סיבות למה לא. איקה פרוצות, כלומר יש נשים ש... ברצון יסכימו להיבעל, ואז זה ודאי אוסר אותן לבעליהן. והיא כאן המכהנות, וכהנת שנאנסה היא אסורה לבעלה בכל מקרה. אז אומרת הגמרא, אם זה ככה ולעקרי, אז שנעקור את התקנה שיפסיקו להגיד שבתולה ניסית ליום הרביעי. אומרת הגמרא, גזרה אבידה דבטלה, הגזרה של ההגמון עשויה להתבטל. ותקנת דרבנן, מכם הגזרה לא אקרינן. אבל תקנה דרבנן להינשא ביום הרביעי כדי שיוכל להוציא את הכסף בבית הדין למחרת, מה אתה תעקור את זה? זה תקנה דרבנן. הבנתם? כלומר אנחנו מעדיפים, אם הן היו שומעות לנו הבנות, הן היו מסכימות להיאנס, ולכן היו מתחתנות ביום הרביעי, כי זה תקנת חכמים. מה נעשה שהן כאלה לא רוצות לשמוע לרבנים, לא רוצות להיבעל להגמון, ולכן נהגו העם בשלישי, ולא הייתה ברירה, זה לא מיחו בהם חכמים. עכשיו, יחי בשלישי נמי עתה ובעיל, אז אולי אם אתה מעביר לשלישי, אז ההגמון יבוא ביום שלישי, הוא אומר, מספקה לא עקר נפשי, הוא לא בטוח, ולכן מספק הוא לא יבוא. אחר כך שואלים, אבל מה זה, הוא בשני לא יכנוס, ואם מחמת האונס מותר? על איזה אונס אתה מדבר שמתיר לגמרי? אילי מה הדאמרן, אתה קרא לסכנה ואחר כך קרא לאונס? זה ברור שזה לא אותו דבר, כי פה זה סכנה, פה זה אונס. אז בסוף אומרת הגמרא, מדובר מהי מחמת האונס כדתניא, הרי שהיה פיתו אפוי, וטבחו טבוח, ויינו מזוג. כלומר, הוא הכין את החתונה, האוכל כבר מוכן להגשה על השולחן, היין כבר נמצא בבקבוקים פתוחים, הוא מת אביו של חתן, או אמא של כלה. מכניסים את המת לחדר, ואת החתן ואת הכלה לחופה, הוא בועל בעילת מצווה ופורש, ונוהג שבעת ימי המשתה, ואחר כך נוהג שבעת ימי אבלות, וכו' וכו'. בעצם מה זה האונס? האוכל יתקלקל. אז אם בשביל האוכל שלא יתקלקל, שהיין לא יתקלקל, אז חכמים מוכנים לוותר על התקנה, מוכנים שיעברו ליום השני. זה בסדר. אבל בגלל שמה הייתי בעל ההגמון, לעקור תקנת חכמים, לא נגזים. הרי זה מותר.
אבל
היא תפסיד כתובה. היא תפסיד כתובה, בסדר, מה אפשר לעשות? אבל זה לא אשמתה, מה אפשר לעשות?
היא לא רוצה להפסיד
את הכסף. כן, אבל זה הגמרא לא אומרת. הגמרא אומרת שסך הכל, יין מזוג ובשר תבוח, כן, זהו, מתחתנים בשביל הכסף, זה בדיוק הבעיה. זאת אומרת, כל הסיפור הזה נשמע הזוי לגמרי, כן? שסך הכל, אם בגלל שיעשו יעלי בעל ההגמון, חכמים לא יעקרו את הקנתם, בשביל יין שעלול להחמיץ, ומה יהיה, לא יהיו סטייקים אחר כך בחתונה, אז זה ודאי שמותר לעקור תקנת חכמים. עד כאן המוסריות של התלמוד. להשאיר אתכם ככה?
אנחנו נהיה חזק.
לא, לא, אני אגיד לכם. הגמרה בוחנת אתכם. הגמרה רוצה לבדוק אם אתה תתקומם נגד הנאמר כאן או לא. כלומר, אנחנו רוצים לבדוק האם אתה מוכן לקבל סולם ערכים כל כך מעוות. ואיך אני יודע שהגמרה בוחנת אתכם? אולי באמת הגמרה היא לא מוסרית. אלא יש משהו אחר לגמרי. הגמרא מכירה את הסיפור שבגללו התחיל המרד החשמונאי. איך התחיל מרד החשמונאי? אז יש על זה שתי מסורות. המסורת לצורכי חוץ, מה שכתוב בספר המכבים, ויש המסורת המדרשית, בשביל צורכי פנים. במסורת, בספר המכבים, זה הסיפור של עבודה זרה. בכפר מודיעין, מגיע גדוד של חיילים יוונים ועם חזיר ומזבח נייד, ואומרים מי שיהיה הראשון שיקריב את החזיר על גבי המזבח הוא יכובד על ידי המלך וכו'. יש יהודי מתכוון מגיע לקחת את החזיר לשים אותו על המזבח. מתתיהו אומר בכפר שלי דברים כאלה לא עושים, מי לשם אליי, הורג את החזיר, את היהודי, את המזבח, מתחיל את המלחמה. ככה זה התחיל. ככה מסופר בספר המכבים. אבל בגמרא זה לא כתוב ככה. זה לא בגמרא, סליחה, במדרשים. במדרשים מובא שזה התחיל עם מישהי שלא הסכימה עם הגמרא הזאת. זה התחיל, שם יש תיאור של החתונה בין הבת של יוחנן כהן גדול לבין אלעזר בן חשמונאי, וכל גדולי ירושלים הגיעו לשם. מה זה כל גדולי ירושלים? משפחת הכהונה והסנהדרין הגיעו והנכבדים של ירושלים הגיעו, והיה משהו מדהים, ענבי הגפן וענבי הגפן, תזמורת עם אוי 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 בלי סוף, תאמינו לי שהיה ירק בלי תולעים והבשר היה חלק, ואת היין הגישו רק יין מבושל כדי שהיווני שנוגע לא יקלקל את זה, וכולם סמכו. וגם הייתה שם מחיצה. מחיצה גבוהה, מבטון מזוין, עם שברי זכוכית למעלה, ועם טייל, הכל כמו שצריך. משמרת הצניות. וכל ירושלים סמכו בחתונה הזאת. האדם היחיד שלא סמך, זה היה הקלה. הקלה כי היא ידעה שבאותו לילה, היא תיבהל להגמון. אבל זה לא היה אכפת לאף אחד. למה? כי הם ידעו את הגמרא. אונס שרי. האונס מותר. אז מה אכפת? אז מה היא מפרצפת? מה, יש הלכה, לא? ואז מה שקרה, באמצע החתונה, המדרש אומר שהיא קראה את בגדיה ועמדה ערומה. באו האחים שלה ושלפו את החרבות שלהם כדי להרוג אותה. אמרו, את לא מתביישת? איפה הצניות? אז היא אמרה, ואתם לא מתביישים? אמרו, וואו, צודקת, הלכו והרגו את ההגמון. אם כבר להרוג מישהו, עדיף להרוג את ההגמון. וככה התחיל המרד החשמונאי. זה הסיפור. בעצם, אז מה זה הסיפור של חנוכה? זה מתחיל מהתגובה הספונטנית של בחורה שאיננה מוכנה להיכנע לפורמליות ההלכתית. זה הכוח של האומה. כן, מה אתה אומר?
לפי הסיפור המדרש, אז בעצם אומרים שהדעה הרווחת באותה תקופה היה כמו מה שהגמרא רוצה שנתקומם נגדו.
נכון, בדיוק. זה היה כמה מאות שנים לפני כן. הגמרא נכתבה משהו כמו 400 שנה אחרי כל זה. בסדר? אחרי שיודעים על הסיפור החשמונאי, ואחרי שהגמרא הרי מתעממת, מה? וזה, האם זה שאומר שתהרג? לא, זה כבר שתיבעל להגמון. מאיפה הביטויים האלה בכלל? מאיפה יודעים מה זה הגמון? זה מילה יוונית, הגמון. נכון? השליט המקומי. ברור שהגמרא מניחה שאתה הקורא יודע על מה מדובר.
כן, אבל איך אני יודע שהגמרא באמת מצדדת בדעה של
של עובדה, שזה הובא במדרשים, שככה התחיל המדרש, וככה התחיל המרד. הגמרא לא נכתבה בשביל ההמון. הגמרא נכתבה עבור החכמים. בסדר? עכשיו, זה שבימינו כולם לומדים גמרא, זה חידוש של הדורות האחרונים. פעם כולם היו לומדים משניות, במשנה לא תמצא דברים כאלה. כן? עכשיו, אז אם ככה, אני מתחיל להבין משהו גדול.
מה?
זה נקרא, יש כמה גרסאות, יש מדרש שנקרא מדרש חנוכה, שתי נוסחאות, ויש מדרש לחונה רננה. זה שלוש גרסאות שונות. עיין בבית המדרש לילינק מביא את זה, וגם במהדורה של מגילת הענית בהוצאת מוסד ביאליק עם הפירוש של בן ציון משהו, לא זוכר.
למה שזה יופיע במגילת
הענית? לא, במהדורה של מגילת הענית, אז שם יש לו מבוא גדול לבן ציון הזה, שכחתי את השם משפחה, ושם הוא מביא את כל המדרשים של סיפורי החשמונאים, מה שמובא גם בתרגומים וכו'. אז הוא מביא גם את זה. אבל זה שלוש נוסחאות. כן, מה השאלה?
אתה אומר שהיא הולכת להיבעל
הגמון, נכון.
אחרי שהוא קידש אותה?
כן, אחרי.
אז היא אשת איש.
נכון, אבל היא אנוסה.
זה טוב שהיא תלך לפני שהוא...
אבל זה לא קורה. זה פורמליזם הלכתי שאין כמוהו, נפלא. כן, אבל זה כנראה לא עבד ככה. כן, במיוחד שהיו מתחתנים כנראה ביום ולא בלילה, כי הרי אין תאורה. כן, הרי איפה המנהג לקחת נרות בחופה? כדי שיהיה תאורה פשוט. אז לא היה חשמל. כן. נכון, אבל הבעל, החתן הוא לא, הוא לא, כן, אבל לפי המדרש הזה, החשמונאי זה לא כהן. כן, זה לא, זה מדרשים שונים. בכלל, יש שאלה, המשפחה החשמונאית לפי המדרשים היא נראית אחרת מאשר בספר המכבים. בסדר? עכשיו, לפי זה אני מתחיל להבין מה שכותב רש"י, וגם בהתאם כותב רבנו סעדיה גאון. על איפה כתובה מלחמת החשמונאים בתנ"ך, בתורה, סליחה. הרי לא יכול להיות שמלחמה כל כך משמעותית לא תוזכר אפילו ברמז בחמישה חומשי תורה. אומר רבנו סעדיה גאון שזה כתוב במפורש בפרשת וזאת הברכה, וללוי אמר תומך ואורך על איש חסידך וכו', ברך השם חלו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מניקומות. מדובר על מלחמה, אם כן, של שבט לוי. איפה מצאנו מלחמה ששבט לוי עשה? אומר רבנו סעדיה, מלחמת החשמונאים. אם כן, משה רבנו צפה שעתידים שבט הכהונה או שבט הלוויה לעשות מלחמה נגד צורריהם. רבנו סעדיה גאון אומר שזה מלחמת החשמונאים, וגם רש"י כותב את זה. בסדר? אתה חולק על רש"י? עכשיו, על רבנו סעדיה גאון אני מבין, אבל... עכשיו, מעניין, מי הם האויבים של שבט לוי? מחץ, מותניים, כמיו. אז אם אני מבין, המותניים זה האויב של שבט לוי. זה כינוי ליוונים. היוונים נקראים מותניים. איפה ראינו שיוון נקראת מותניים? בחלום של נבוכדנצר מלך בבל. נבוכדנצר מלך בבל רואה חלום, דניאל פותר לו אותו, ומה יש לו בחלום? רואה אדם, כמו פסל גדול, הראש מזהב, החזה והידיים מכסף, המותניים מנחושת, הרגליים מחרס וברזל. הוא אומר לו, דניאל, מה שאתה רואה זה ארבע מלכויות. אנטו רשע דדהבה, אתה ראש הזהב, כלומר מלכות בבל היא ראש הזהב. אחריך תבוא מלכות שנייה, כלומר מלכות פרס, שתהיה דומה לכסף. אחר כך תבוא מלכות שלישית הדומה לנחושת, זה יוון. והרגליים זה עוד מלכות רביעית שהיא בעצם רומא. עכשיו, אדום, מה שאתם רוצים, ונהיה עשויה מברזל וחרס וכו'. טוב, מה זה אומר? זה אומר שיוון זה מותניים מנחושת. אני רוצה קצת להבין מה זה מותניים ומה זה נחושת. נתחיל קודם כל עם הנחושת. נחושת זה מתכת שדומה לזהב. כשמבריקים את הנחושת, זה ממש דומה לזהב. אפשר לחשוב על נחושת מבריקה ומלוטשת, נחושת כלל, שהיא זהב. אבל זה בלוף. זה בעצם מתכת זולה. ויש משהו, אם כן, ביווניות, שטוען למשהו מאוד יקר, ובעצם זה זול מאוד. וזה קשור למותניים. מה זה מותניים? מקום הערווה. המקום שבו הערווה באדם. ולכן אין פלא, מחץ מותניים כמיו מול שבט לוי, מי שבא מכוח, הכוח של העריות. כלומר, המקום של הערווה, זה בעצם מה שיוון רוצה לקדם. וזה מסביר, אם כן, שההתנגדות, ההתקוממות מול יוון, לפי מה שמחרנו לציבור הרחב, זה היה לעבודה זרה במודיעין, אבל באופן פנימי אנחנו יודעים שזה כנגד קדושת הברית של ישראל. זה המותניים, וזה עשוי מנחושת. אמר רבי יהודה הלוי, אל תפתח חוכמה יוונית שאין לה פירות כי אם פרחים. הביטוי הזה שרבי יהודה הלוי מסכם מה הוא חושב על הפילוסופיה בעצם. היא יפה, אבל אינה פוריה. ולכן לא במקרה, המקום של הפוריות, זה המקום שבו יוון פוגעת בקדושת ישראל. כן, זה אפשר לומר שברגע שאין שמירה על הברית, אז העולם הופך להיות עולם של שטחיות. עולם נאה, עולם יפה, אבל בסופו של דבר שטחי. יש לו פרחים, אין לו פירות. כן, מה אתה רוצה?
גם על מצרים נאמר שיש להם בעיה עם מותניים.
נכון.
ועריבת הארץ.
נכון.
אז איך כאילו שמתכוונים דווקא ליוון ולמצרים?
מתי נכתבה פרשת זאת הברכה?
חצי.
יפה, אז ענית. טוב. עכשיו חוץ מזה, רב סעדיה גם אומר, ורשי אומר, אתה תחלוק עליהם? כן? מה? אתה יודע, זה, איך אומרים? מה, הגדולים לא יודעים את זה?
כן. התרבות של יוון לא היה ספורט.
נכון.
היה ספורט. והספורט היה באירופה.
נכון, נכון, נכון.
המתייבנים, היהודים,
נכון.
התביישו
שמיכול
של יהודים,
אז הם הפסיקו למות. נכון, 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 ממש ככה. טוב, עד כאן מבוא למה שאנחנו יודעים לקרוא. כן, עכשיו, אני רק רוצה להוסיף עוד קושיה. יש בחזל ביטוי מאוד מעניין. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומרים חזל, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון. תהום, רומא. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. כל ההיסטוריה כולה כתובה בפסוק אחד. יפה. עכשיו, מה שאני לא מבין, זה העמדה החשוכה של הרבנים. איך הם יכולים להגיד על יוון שזה חושך? כלומר, מכל המלכויות כולן, זה מה שמצאת להדביק לו את המילה חושך? על יוון? יוון מלאה באור. כן, זה התרבות שנתנה לנו את האסתטיקה, את המתמטיקה, את הדמוקרטיה, את הפילוסופיה, את המוזיקה. יש כל כך הרבה דברים, כן? בוזוקיר, אתם יודעים מה זה. טוב, אז להגיד על התרבות הכל כך נאה הזאת, דווקא עליה שהיא חושך, זה לא מובן.
לא, הם לא האמינו באלוהים בכלל.
אלא שהיוון בתפיסה של החכמים היא באמת אור, וגם התורה שלנו היא אור. אור אחד מחשיך את האור השני. לכן אומרים חזל, למה יוון היא חושך? שהחשיכה את עיניהם של ישראל. מה זה עיניהם של ישראל? החוכמה שלנו. כלומר, כשיש תחרות בין שתי חוכמות או בין שני אורות, האור האחד מכבה את האור השני. בסדר? כלומר, אנחנו לא מדברים פה במלחמת האור בחושך, אלא מלחמת האור באור. זה מה שצריך להבין כאן. ואנחנו עכשיו קצת נעמוד על ההבחנה בין האורות. כן. הגמרא לא להלכה, איזה גמרא? מה שקראנו בכתובות? בכל מקרה זה לא עלה הלכה, מסיבה פשוטה. הגמרא אומרת היום, בדין יושב בכל יום, אז זה בכלל לא משנה. מה? זה, מסדרים את הכל כדי שזה לא יהיה.
רק
מה?
למה פסקו ככה
מלכתחילה? כי הגמרא אומרת את המהות. יש הרבה דברים שאתה דן בהם במהות, ואחר כך הלכה למעשה אתה עושה את ההפך. למשל, תת לך דוגמה. האם מותר לפי ההלכה לעשות פסל? תשובה, אסור אבל מותר. כלומר, זה אסור לעשות פסלים, לא תעשה לך פסל וכל תמונה וכו', הכל. בסוף ההלכה הלכה והתפשרה. צורת חיות, כן. צורת אדם, לא. אבל אם צריך בכל זאת, אז עושים אדם אבל לא משלימים אותו. את הצ'ופצ'יק של האף מבקשים מגוי להשלים. אז בסוף אפשר. מה רוצים להגיד בזה? רצינו להגיד לך עיקרון. העיקרון זה אנחנו נלחמים באלילות. לכן אסור לעשות פסל. אחר כך, בוא נראה למה יעשה.
מה המהות כאן שלא
מבטלים? מה? המהות כאן שלא מבטלים. לא. המהות, נגבי הפסל, פה? כי יש ערך עצמי לזה שיהיה אפשר לגשת לבית דין. בית דין הוא לא קיים סתם. אז הוא ערך. הלכה למעשה לא נשתמש בזה. פשוט מאוד. בסדר? יש הרבה דברים כאלה בהלכה. כן, בבקשה.
פסלים שיוון רצו שיהודים שחרו אליהם היו פסלים כדוק אדם?
השאלה היא, הם לא חייבו אף אחד להשתחוות לפסל. היוונים לא ביקשו את זה. אפילו הסכימו שהמקדש ימשיך לתפקד. רק דבר אחד, תפסיקו להיות ייחודיים. אל תהיו מיוחדים כל כך. אתם תשתלבו במרחב התרבותי הכללי. עד כדי כך שהיוונים אמרו, אנחנו מוכנים לתרגם לכם את התורה ליוונית. אנחנו ניתן לתורה היוונית הזאת מקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה, לצידן של היצירות הגדולות, של אפלטון, של אריסטו, של הומרוס. כן? שם זה יהיה, תורת משה תהיה במקום מכובד. משום שעבור היוונים, התורה היא אור פילוסופי גדול, שהיהודים מסרו לעולם. עכשיו, בזכות היוונים, התוכן התורני הזה, הפילוסופי הזה, ינצל מן האבדון, על ידי שזה יתורגם לשפה של התרבות הכללית, ומתוך כך יתורגם לכל השפות, ללטינית, לעברית, ללטינית, לרוסית, לצרפתית, לספרדית, ותהיה אפילו גרסה בעברית. זאת אומרת, לפי התפיסה היוונית, היהדות אינה אלא מקרה פרטי של תרבות העל. תרבות העל היא יוון. כן, מה?
סתם החזר כיוון היוונית, במגלל שכתובה היוונית כשרה.
נכון.
למה?
נכון. כי זה השפה היפה. מה? מה הבעיה שלך? בסדר, אז יש לך סתירה פנימית בין מה שכתוב שלא התירו לכתוב את הספר תורה אלא יוונית, מצד שני, שכשתרגמו את התורה ליוונית היה חושך בעולם. אני צריך לתרץ כל דבר? לא. אני רק מביא דברי חז"ל שאמרו שכשתרגמו את התורה ליוונית היה חושך בעולם שלושה ימים. אחר כך תסתדר, מה? וישכון בעולי שם וכו'. עכשיו, אחרי כל זה, אני חושב שכדאי לגשת אל רבנו צדוק מלובלין. רבנו צדוק מלובלין כתב בוכתה של דברים על חנוכה, משהו פה כמו 140 עמודים, אולי 120 עמודים על חנוכה. כן, אפשר להתחיל עכשיו. כן, אני חושב שכשנגמור את ה100 עמודים הראשונים, אז נלך הביתה. אבל רציתי כאן שנתבונן בקצת מהדברים שהוא אמר. הוא אומר דברים עמוקים מאוד. עניין חנוכה נסדר בגמרא בפרק בימים מדליקין בעניין הדלקת נר שבת, ולא במקום שהוזכר במשנה. הרי בדרך כלל גמרא, כשהיא רוצה להרחיב נושא, היא מתחילה על יסוד המשנה. איפה מוזכר חנוכה במשנה? במסרת בבא קמא. כן? שמה זה מוזכר. אז היה צריך לעשות כל הנושא של חנוכה להזכיר בבא קמא. והיינו מטעם שנר שבת, שנר חנוכה, תודה רבה, שנר חנוכה מעין נר שבת. ולכאורה היה שייך יותר במנחות. הרי איפה כתובים דיני הדלקת הנר במקדש? במסכת מנחות. בדיני הדלקת המנורה, שהרי נרות חנוכה זכר לנרות המקדש. אך עיקר הנס היה בחנוכה מה שניצחו החשמונאים במתי מספר את היוונים, שהיו מולכים בכל העולם והיו עם רב. כלומר, בעצם למה עושים חג החנוכה, זה חג שבו אנחנו מציינים את זה שחזרנו לעצמאות מדינית. יוספוס פלביוס, שהיה כהן ושירת במקדש, ואפילו טוען שהוא ממשפחת החשמונאים באיזושהי צורה, כשהוא מדבר על מלחמת החשמונאים וקביעת חג החנוכה, הוא אומר, וקראו לחג הזה חג האורות, והוא לא מסביר למה. הוא אומר, כי הייתה שמחה גדולה ליהודים שחזרו לעצמאתם הדתית והמדינית. כלומר, נס פך השמן לא קיים אצל יוספוס. מן הסתם הוא שמע עליו, בתור משרת במקדש, מן הסתם הסיפור הזה לא נעלם ממנו. אבל רואים שכנראה העם לא אכפת לו כל כך מנס פך השמן. זה עניינים פנימיים שבתוך המקדש. מה שחשוב, חזרנו לעצמאות מדינית. יפה. אבל הנס שהיה בשמן היה רק מצד השם יתברך, שהיה חביבה לפניו הדלקה זו, שישראל מצידם, כיוון שתימו כל השמנים ולא היה להם שמן, היו פטורים ממצוות הדלקת המנורה. דה אונס, רחמנה פטרי. שוב אנחנו רואים את העניין של האונס. מבחינה פורמלית הלכתית, אתה יכול להסתדר בלי שמן טהור. אז מה? אז אין לך שמן טהור. מה קרה? נכון, וגם טומאה הותרה בציבור. אז בכלל היה מותר להדליק בשמן טמא. אז מה? אלא מה? הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה שמן טהור. מה אתה אומר?
מה זה ששמן טהור? מה אתה אומר?
מה? שמן שלא נטמע.
כן, אבל אם אתה אומר שאני מבדל...
אבל לא, לא, לכתחילה מדליקים בשמן טהור. לכתחילה, אם יש לך, אם אין לך, אתה מדליק בכל שמן שהוא. וכל שכן שלא היו חייבים למסור נפשם בעד מזווה זו, רק שירה השם יתברך אז שחביבה הדלקת המנורה לפניו והמציא לפניהם בנס שמן, בנס שמן לדלקת הנרות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעוניין שיהיה נס פך השמן, לבני ישראל זה לא אכפת. כלומר, מבחינת החשמונאים, שיש שמן, שלא יש שמן, לא נורא, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שידליקו עם שמן טהור. ולכן הוא סידר את הנס. כלומר, זה כמו שאומר המהר"ל מפראג, שבעצם החג הוא בגלל שניצחנו את היוונים. אבל, אומר המהר"ל, הטיפשים עשויים לחשוב שזה דרך הטבע בלבד. לכן היה צריך איזה קריצת עין, הקדוש ברוך הוא היה צריך בשביל הטיפשים לעשות נס, כדי לשכנע אותם שכדאי לומר הלל על העצמאות הזאת. ברוך השם בימינו, הקדוש ברוך הוא לא דאג לזה. כנראה שהוא יודע שעם ישראל אומר הלל על העצמאות שלו, גם בלי נס. כן? זה ברור.
או שאצל עם ישראל אין טיפשים.
או שאצל עם ישראל אין טיפשים יותר, כן? כלומר, אבל בימי חזל, בימי החשמונאים, היו טיפשים, ולכן היה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות איזה ניסון קטן כדי שידעו. אבל בימינו, ברוך השם, כבר לא זקוקים לזה. אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, גם בלי שינוי הטבע. ועניין הדלקת המנורה הוא מה שאמר בו והאר לי, כמו שהערתי לכם, כמו שאמרו במדרש רבה, והיינו אור תורה שבעל פה שנמסר לישראל ולא בשמיים היא. עכשיו אני רוצה קצת להרחיב. מה זה המושג הזה של תורה שבעל פה שקשור לאור של חנוכה? כן? כלומר, האור של המנורה מכוון כנגד האור של תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה בארון הברית, הלוחות, והאור שמבחוץ זה כנגד האור של תורה של ישראל, שזה תורה שבעל פה. זה קשור ישירות לסוגיה שקראנו בכתובות. הסוגיה שקראנו בכתובות מראה כיצד ההיסטוריה מתנהלת על ידי תחושות ספונטניות של העם, גם מחוץ לתורה הפורמלית. בעצם בזכות הבחורה הזאת, נשתנתה ההיסטוריה. זה הכוח של התורה שבעל פה. ובחלשון הזה מצאנו באברהם אבינו, עד שאתה מאיר לי מאספוטמיה, כלומר מסופוטניה. וחברותיה בו והאר לפניי בארץ ישראל אין שם, והיינו גם כן תורה אור, שמאברהם אבינו עליו השלום התחיל השני אלפים תורה, והוא קיים ולמד כל התורה כולה ממה שהבין מליבו, כמו שאמרו שזימן לו הקדוש ברוך הוא שני כליותיו כמין שני רבנים, והיו נובעות ומלמדות אותו תורה, והיינו שפרסם אלוהותו יתברך שמו בין הבריות, וכמו שאמרו, וכיוון שהודעתי אותו לבריותיו אלוהי הארץ, והוא עיקר דברי תורה ששורש כל הדברי תורה הוא מאמר אנוכי השם אלוהיך, ועיקר כוח הערת תורה שבעל פה ניתן לאהרון הכהן, כמו שנאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. זאת אומרת, לכן חג חנוכה זה חג של הכהנים. הכהנים בבחינת תורה שבעל פה. עכשיו, יש בחג החנוכה יש מחלוקת בגמרא על הברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. שואלת הגמרא, איכן ציוונו? עכשיו, מעניין שהגמרא לא שולט על ההלל. גם בהלל אומרים וציוונו לגמור או לקרוא את ההלל, והגמרא לא שולט איכן ציוונו. כי זה, איכן ציוונו, זה ברור. זה תקנת הנביאים, שכל פעם שנגלים צריך לומר הלל. אז לא צריך, זה לא שאלה איפה הוא ציוונו. כן. אגב, תקנת הנביאים הזאת, איפה היא מוזכרת? בגמרא בפסחים, קופיות זין כמובן, שבזמן יציאת מצרים הנביאים תקנו להגיל הלל כל פעם שנגלים, רש"י כותב כגון חנוכה, זה מוזכר גם בתורה. התקנה הזאת מוזכרת בתורה במפורש. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם ויומרו למור. מה זה ויומרו למור? שמות רבה פרק כ"ג, אמרו נאמר לבננו שיומרו לבניהם לומר כשירה הזאת כשהשם עושה להם ניסים. זאת אומרת, התקנה מוזכרת כבר, תקנת ההלל ביום העצמאות מוזכרת כבר בשירת הים. בואו נתקדם. וזה גם כן עניין מה שאמרו בדרש רבה, שאמר לו לאהרון, גדולה לגדולה מזו אתה מתוקן, בעלותך את הנרות הקורבנות כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות לעולם אין שם. מה זה הנרות שקיימים לעולם? הרי הנרות שהיו מדליקים בבית המקדש בטלו, אבל הנרות של חנוכה לא בטלו. זה בעצם מתחיל, זה הרמז לחג החנוכה, לנרות חנוכה בתורה שבכתב, בבחינת תורה שבעל פה של הכהן. ובאמת עניין חנוכת הניסים היה שהניסים יקריבו הקורבנות משלהם, אבל ההקרבה הייתה על ידי כהנים. ומה ניחמו השם יתברך לגדולה מזו אתה מתוקן שידליק נרות המנורה? הנרות בית המקדש גם כן היה השמן משל ציבור, וכמו שנאמר ואתה תצוות בני ישראל ויקחו אליך שמן, ורק ההדלקה זכה אהרון, וכן היה כל הקרבת הקורבנות על ידי אהרון ובניו, וכן הקרבת קורבנות הניסים היו על ידו. כלומר, השאלה היא, כתוב שאהרון הייתה דעתו נפלה בו, נפלה ברגע שהוא ראה שהניסים הביאו קורבנות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, בעלותך את הנרות שלך גדול משלהם שאתה מעלה את הנרות. שואל רבי צדוק מלובלין בצדק, הקורבנות שהביאו הניסים מי שחט? הכהנים. אז אם ככה יש לו שותפות. השמן שמדליק בו אהרון את המנורה, השמן הזה מאיפה הוא בא? זה לא שמן של אהרון, זה שמן של ציבור. אז יוצא לפי זה שכשהוא מדליק את הנרות או שוחט את קורבנות הניסים, זה אותו הדבר. אז מה ההבדל? רק עניין הדלקת נרות העיקר שזכה שלא ניתן הכוח להאיר אור תורה שבעל פה, אור תורה שבעל פה שהוא עניין בו והאיר לפניי, וזה הכוח ניתן לאהרון להופיע ולהאיר בלב כל ישראל אור תורה שבעל פה על ידי הדלקת נרות המקדש. וזהו שנאמר, ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה, ופרש רש"י מספרי להגיד שפחו של אהרון שלא שינה, ולא מצאנו שיכתוב הכתוב על שום קורבן ומצווה, רק דקאי על עניין עומק כוונת הנרות להאיר אור תורה שבעל פה בליבות ישראל. ולא נתפרש בציווי, רק ברמז, וזה נשאר לעולמי עד, שעיקר תורה שבעל פה ניתן לכהנים, וכמו שנאמר, ובאת אל הכהנים הלוויים, על פי התורה אשר יורוך, וכן זה עיקר עניין נרות חנוכה, וכמו שכתב הרמב"ן על מה שאמרו במדרש רבה, אבל הנרות לעולם, באמת גם נרות בית המקדש הם רק בזמן שבית המקדש היה קיים כמו הקורבנות, וכתב שלא רמזו אלא לנרות של חנוכת בית חשמונאי, והביא ממדרש שכך כתב והם לעולם. והיינו שנרות חנוכה גם כן להאיר אור תורה שבעל פה, ועיקר נס חנוכה ומצוותה בא על ידי כהניך הקדושים שמאירים אור זה בלב ישראל. כלומר, התורה שבעל פה שהיא עיקר הברית של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל ממשיכה להאיר במהלך הדורות, וזה האור של חנוכה, שהוא גם כן מסירות נפש על התורה שבעל פה. כן, אז סליחה, אז לא גמרתי מאיכן ציוונו. איכן ציוונו, אומרת הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, מלא תסור. כתוב, לא תסור מכל אשר יגידו לך, יבינו שמאל. זאת אומרת, החכמים בימי החשמונאים תקנו להדליק נר חנוכה. מעניין, מאיפה יודעים את זה? הרי בברייתא של מגילת תענית כתוב, לימים, לשנה אחרת, קבעום ועשאום בימים טובים בהלל ובהודעה. הדלקת נרות מקש, לא מופיע. כן, כלומר לא מוזכר שצריך להדליק נרות. אז מאיפה הגמרא לוקחת שהחשמונאים תקנו? הנחת יסוד אפשרית, אולי זה הייתה תקנת בדין של חשמונאי להדליק נרות. לא בטוח. לכן הגמרא מביאה אפשרות שנייה. היא אומרת, אמר רב נחמן, שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. כלומר, אבא שלך הדליק נר חנוכה, והתורה אומרת, תעשה מה שאבא שלך עשה, אז תדליק, תברך. עכשיו, יוצא שבדור הראשון, שהדליקו נרות חנוכה, ואני לא יודע בדיוק מתי זה היה, בדור הראשון שבו הדליקו נרות חנוכה, לא ברכו. אבל הבן, צריך להגיד, נאמר, תעשה כמו אביך, אז הוא כבר ברך. מכאן, לדעה שאומרת שמברכים על מנהגים. כן, זה היסוד של המחלוקת. עכשיו, נשאלת השאלה, למה דווקא בהקשר של חנוכה הוזכר העניין הזה שהחיוב הוא בגלל האבא? אז הרב אשכנזי, מניטו היה אומר, שיש הבדל בין תורת הרב לתורת האב. התורה שאתה מקבל מהרב, זה התורה שעוברת מדור לדור בבית המדרש. היא לא יכולה להתקבל אם אין תורת אב שדרכה אתה מקבל. וזה המסורת של האומה, זה הכוח של עם ישראל. במילים אחרות, זה חוזר לשאלה של תרגום התורה ליוונית. מה רצו היוונים בזה שהם תרגמו את התורה ליוונית? רצו את התורה בלי עם ישראל. רצו, וזה בעצם השורש, זה האינטואיציה שהיא עומדת בשורש הנצרות. מהי הנצרות? הרצון לקחת את התורה, הנוצרים מאמינים בתורה, לא רוצים את עם ישראל. כלומר, דתיות שמנותקת מהלאומיות, זה שורש הנצרות. וזה התחיל בתרגום של התורה ליוונית. עד כאן מובן? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ימדור.
הרב, בעצם תורת הרב ותורת הרב, זה אומר שקובעים על פי מסורת ולא על פי הלכה?
שההלכה היא שצריך ללכת לפי המסורת, ולא לפי הספר, כמובן. ספרים, אתה יודע, החפץ חיים כשהיה פוסק הלכה, לא היה פוסק על פי המשנה ברורה. כן, בבקשה.
תורה, אתה יודע שבספר קודם
כתוב
שהיוונים אומר שהתורה
ניתנה בשבעים
לשון.
כן.
אז למה הכוונה שתורה
תורגמו? כן. כלומר, הם תרגמו רק ליוונית. זאת אומרת, ברגע שאני מתרגם ליוונית, הכוונה שבעצם היוונית זאת השפה של האדם. העברית היא מקרה פרטי. לעומת זה, מה שכתוב שתורגמה התורה בשבעים לשון בהרבל, זה משהו אחר לגמרי. זה אומר שכדי להבין מילה אחת בתורה אני צריך 70 שפות. כן, זה שומר על המרכזיות של הגרסה העברית שהיא לשון הנביאים. כלומר, וזה ההבדל, כן, שאצל היוונים התורה נחשבה לחוכמה, לסוג של פילוסופיה של היהודים, בעוד שהמסורת שלנו אומרת שזה דבר השם. ואז דבר השם זה תלוי לפי האוזן של השומע, אם זה דיבור. ואז יוצא שכדי להבין מילה אחת הנאמרת לעם ישראל, צריך 70 אומות כדי לתרגם את זה.
אבל זה לא טיפשות מצדם להניח את הספר הזה במדף הספרים שלהם, שבספר הזה כתוב, הוא סותר את כל התורה שלהם?
לא, 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 לא. אצל היוונים התפיסה הייתה שבעצם משה הוא המחוקק העליון של העברים, בדיוק כמו שסולון או ליקורגס הם מחוקקים של אתונה וספרטה. והסיפור בריאת העולם זה מטאפורה, זה לא
מיתוס,
זה מטאפורה. כן, כן, בבקשה.
חשבו שהיוונים חשבו שעל ידי שהתורה תתורגם ליוונית, בעצם כאילו ראו בתורה ככוח של העם היהודי, ובגלל שהוא תורגם ליוונית,
כן, בעצם זה הופך להיות משהו אוניברסלי. זה לא קשור דווקא לעם ישראל, זה גם לא דיבור. לכן באמת המחשבה הזאת שאפשר לתרגם את התורה ליוונית ולראות בה חוכמה, הופיעה רק אחרי הפסקת הנבואה. כשהנבואה הייתה בעולם, אי אפשר היה לטעון טענה כזאת. עכשיו, לפי זה גם יתחיל להיות מובן מה שהוא כותב בהמשך. והנה בגמרא הלשון, וכשגברה בית מלכות חשמונאי, או מלכות בית חשמונאי וניצחו. ואז לא היו מלכים, רק אחר כך זרע זרעם לקחו להם שם מלוכה. כן, נכון, יהודה לא קרא לעצמו מלך, וגם לא יונתן וגם לא יוחנן. שלושת השליטים הראשונים של החשמונאים, רק שמעון, כן, אחרי שנהרגו יוחנן ויונתן אחיו, וגם יהודה המכבי, אז הוא הומלך. זה לקח איזה זמן. יש לציין, אגב, דבר מעניין. בספר המכבים מסופר דבר שהזוי לגמרי, שבזמן שיהודה המכבי מקריב קורבנות בבית המקדש כדי לחנוך את המזבח, נמצאים לידו חיילים, והוא מבקש מהם, בזמן שאני מקריב קורבנות תמשיכו לירות בחיצים לכיוון החקרה כדי שיפסיקו לזרוק עליי אבנים. מה זה החקרה? החקרה זה המצודה היוונית שבו יש חיל מצב יווני. אתם מתארים לעצמכם, כן? מתארים את המקדש, מקריבים קורבנות, מדליקים נר חנוכה, משחקים בסביבון, וליד בית המקדש יש מצודה יוונית, והם מנסים להפריע וזורקים אבנים. יהודה אין לו ברירה, תמשיכו לראות בבקשה כדי שאני אוכל לעשות את ההקרבה. עכשיו, כמה זמן החקרה החזיקה מעמד? 20 שנה. עד ימי שמעון החשמונאי. עכשיו זה דבר לא מובן. כל האזור בידי יהודה והמשפחה החשמונאית, ויש שם חיל מצב 20 שנה מחזיקים מעמד בירושלים כשהם נצורים בתוך חומה, ועוד יש להם נשק. מאיפה באה ההספקה? איך הם יכולים לחיות עם המשפחות שלהם? פשוט מאוד, כתוב גם בספר החשמונאים, היה הסכם הבנה עם דמטריוס בנו של אנטיוכוס, שמסיבות הומניטריות יש פרוסדור הומניטרי כדי לספק הספקה. כן? ודיפעם קנו שקט מהחקרה. כן? זה דבר שלא היינו מעלים על הדעת, דבר כזה. איך יכול להיות? מה, הייתם מתארים לעצמכם שכוח ישראלי ייתן הספקה לכוח עוין בתוך הבירה שלו? זה דבר שלא עולה על הדעת, נכון?
שחכמים.
כן, ברור. כן, אז אלא מה? זה הסתיים כאשר שמעון החשמונאי נהיה מלך. הדבר הראשון שהוא עשה, הלך והרס את החקרה. למה לפני כן אי אפשר היה? פשוט, כי עוד לא הייתה אחדות דעים בתוך העם. שמעון הוא הראשון שהומלך מכוח כל האומה. לפני כן, כנראה, יש כאלה שרצו להרוס את החקרה, יש כאלה שיגידו, לא, אדרבה, יש לנו פרטנר. כלומר, לא הורסים את החקרה סתם כך. כן? טוב, בכל מקרה, רבי צדוק מלובלין, שמכיר קצת את ההיסטוריה, כותב, ש... מה?
לא הייתה אחדות דעים להרוס את
החקרה? לא הייתה אחדות דעים בעם בכלל. הרי איך התחיל בכלל מלחמת החשמונאים? זה הייתה מלחמת אזרחים גם, נכון? זה לא רק נגד היוונים. הייתה מלחמה נגד המתייוונים, נגד, איך קוראים לו, יסון, ונגד אלקימוס, כל החברה האלה היו משלנו, כן? והרמב"ן כתב שמפני זה נענשו החשמונאים, אף שהיו חסידי עליון ונעשה נס כזה על ידם, ומכל מקום נענשו שלא נשתער מזרעם כלל, עד שאמרו כל דאמר מבית חשמונאי כעתנה עבדה הוא דלה השתייר מניו אלא הוא רביתה נפלה מיגרה ומיתה ולא נשתער אף נקבות. וכתב שעונשם היה משום שעברו על מה שנאמר לא יסור שבט מיהודה, והם לקחו מלוכה עיין שם. כלומר, יש מחלוקת רמב"ן ורמב"ם, האם זה בסדר שהמליכו מלך מהכהנים ולא מבית דוד או לא. מהרמב"ם משתמע זה בסדר, הרמב"ן אומר זה הסיבה שהם נפלו. שאת השאלה מה הסיפור הזה, למה הם נפלו, כלומר איך הם נפלו. הם נפלו בידי רומא, נכון? הוחלפו בשושלת ההרודיאנית אחרי 103 שנים של מלכות, בסוף נפלה מלכות בית חשמונאי. והם לא סתם נפלו, הם נפלו בדור הראשון, השמות אחלה שמות, יפים כאלה, מתתיהו, יהודה, אלעזר, יוחנן, יונתן, שמעון, מותק של שמות. עוברים עוד דור, יוחנן, הורקנוס, אחרי זה יהודה, אריסטובלוס. מה? אתה לא יכול לשמור על שם עברי? לא, אני שמתי את השם העברי ראשון. טוב, עוד דור, אלכסנדר, ינאי, אלכסנדרה, שלום ציון, כבר זה השם השני, לצורכי חוץ יותר יפה להיקרא אלכסנדר מאשר ינאי. אחר כך עוד דור, הורקנוס, אריסטובולוס, אנטיגונוס. זהו, ככה זה נגמר. זאת אומרת, קרה פה משהו פשוט מאוד. הסיבה שהם נפלו זה בגלל שהם היו כהנים. כלומר, הכהנים האלה היו בעלי מסירות נפש על קדושת שם שמיים, ולכן הם לא יכולים לנהל מדינה. הם לא יכולים לנהל מדינה. הם היו בגלל, הם היו מוסרי נפשם על קדושת השם והתורה, ולכן הם לא יכולים לנהל מדינה. מה כתוב? מלך, זה פסוק במשלי, מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה. כלומר, אתה רוצה להעמיד את הארץ, תשים מלך. מלך במשפט יעמיד ארץ, בשביל זה יש מלך. ואיש תרומות, מה זה איש תרומות? כהן, הוא אוכל תרומה, יהרסנה, תיתן לו את השלטון, הוא יהרוס את הארץ. למה? כי הוא ייקח את כל התקציבים בשביל המועצות הדתיות שלו, שיבנו לו, מה הם יבנו לו? מקווה, ישיבות,
בית סקילה.
כן, הרי זה מה שהולך להיות, לא? עכשיו, כל התקציבים זה יהיה כדי לבנות בית סקילה, נכון? בור שבו יסקלו את מחללי השבתות, לא? זה מה שהולך להיות בממשלה. אז בקיצור, איש תרומות יהרסנה. עכשיו צריך להבין מה זה אומר. זה אומר שכדי לנהל מדינה אתה צריך ללמוד מדעי המדינה. ללמוד מדעי המדינה, אתה צריך בשביל זה ללמוד אצל מי שיודע. מי יודע בזמן החשמונאים את מדעי המדינה? היוונים. אז אתה תלך ללמוד אצל היוונים, ואתה תתנהג כמוהם, ואתה תעשה שושלות מלאות שפיכות דמים כמוהם, כי זה מה שאתה לומד מהיוונים. מה שאין כן אם זה היה משפחת בית דוד, בית דוד יש להם תורת מדינה משלהם, ואז הם היו יכולים להתמודד מול מדעי המדינה ותורת המדינה היוונית. לכן אומר הרמב"ן, צריך להבין את זה לעומק, הם נפלו כי הם היו כהנים. כן.
המלך הראשון של ישראל היה משה רבנו, הוא היה לוי וגם סוג של כהן בעצמו.
נכון.
וגם הוא למד
נכון.
מדינה אצל המצרים.
נכון.
וזה לא נגמר מאחר.
ולכן הוא לא נכנס לארץ. יפה. טוב.
הגדול שהיה...
המלך החשמונאי האחרון.
אנטיגונוס.
כן?
הוא היה מלך?
זה לא אנטיגונוס סוכו. זה אנטיגונוס אחר. יש הרבה אנטיגונוס. יש למשל שמואל. יש שמואל הנביא, יש שמואל הקטן, ויש שמואל שיושב פה. מה?
למה קראו השם יווני?
זה מאוד יפה אנטיגונוס. מאוד יפה אנטיגונוס. מה, זה לא מוצא חן? ובר, ומנדל, וחלפון. זה לא שמות של גויים. כן, נטרונאי. מה אתה אומר? לא, זה לא עבודה זרה, אבל זה לא הכי סימפטי. כן, ומה זה פייביש? זה מה זה פייביש? זה בא מפובוס, פובוס אפולו, זה שם של עבודה זרה. לא, לא, אתה לא מקבל. מה אתה רצית? אמרנו שבית יהודה תורה מדינית
משלם,
כן, כן, זה כאילו הברנג'ה, זה הבית מדרש שלהם. עכשיו, צריך לזכור שבזמן שהייתה מלכות של חשמונאים בארץ ישראל, באותו זמן בבבל היה ראש גלותה מבית דוד, לא במקרה. כן? ולכן המתח בין בבל לארץ ישראל כנראה הוא גם על הרקע הזה. טוב, אז בואו נתקדם. אז זה מה שאומר לנו כאן רבי צדוק. וכתב שעון שם היה משום שעברו על מה שנאמר לו יסור שבט מיהודה, והם לקחו להם מלוכה אין שם, וזה לא מצינו להם רק אחר כמה דורות. ובעת הנס היו רק כהנים, ומתתיהו היה כהן גדול. ויש להבין למה אמרו בגמרא הלשון כשגברה בית מלכות חשמונאי. אגב, יש לציין טוב, שכחתי מה שרציתי לומר, שהם היו כהנים. טוב, זה יחזור לי. ויש להבין למה אמרו בגמרא לשון שגברה מלכות בית חשמונאי. גם כל העניין ייפלא שאף שמצינו בירובעם שהיה מלך אף שהיה משבט יוסף, הלו היה על פי נביא, אבל כאן הלו היה על פי הסכמת כל ישראל ליתן להם כתר מלכות. ואף לינאי מלכה אמרו רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. והרי על המלכות הסכימו כל ישראל, ואיך עברו על מה שנאמר לו יסור שבט מיהודה. גם יש להבין למה יהיה עונש חמור כזה בשביל אבון זה שגרם שיחלה זרעם, כמו שכתב הרמב"ן. שנזכרתי, יש בגמרא כתוב מי שאומר מבית חשמונאי כעתינה עבדהו, נכון? ההוא דאמר, אותו אחד שאומר אני מבית חשמונאי, סימן שהוא עבד. אני חושב שהמקור, המשפט הזה במקורו, נאמר על יוספוס פלביוס. שהוא, הוא דאמר, מבית חשמונאי קעתינה, הוא כותב את זה, שהוא מבית חשמונאי. עבדה הוא, הוא עבד של הרומאים. כן. מה?
אז השאלה למה?
לא הבנתי כלום.
המלכות שהייתה לפני היוונים, לא היה פה מלכות בית דוד?
לא, היה מלכות פרס. לפני היוונים היה פרסים. לפני הפרסים היו בבלים. כן, תחת השלטון הפרסי.
אז זה לא היה שלטון מקום.
נכון. היה כהן הגדול, היה בעל אוטונומיה מסוימת, הרי שמעון הצדיק היה כהן גדול, וכל בית חוניו היו השליטים מטעם מלך פרס.
זה בעצם הפרסים שמו בשלטון.
נכון, נכון. אמנם העניין הוא על פי מה שנאמר בזוהר, הקדוש אמר מלכה, מכאן הוללה קרבה דילי התמסר בידך זיינין דילי מערב מגיחי קרבה בידך עין שם יכול לנצוח בה על ידי מידת המלכות וכו'. טוב, אני רוצה בכל זאת, כדי לא לגלוש יותר מדי, אני רוצה קצת להגיד את הדברים בעל פה. הרי דיברנו על זה שחג של תורה שבעל פה. הרמב״ם אומר שזה בסדר שהיו מלכים מהכהנים. הוא כותב בהלכות חנוכה, העמידו מלך מהכהנים וחזרה מלכות לישראל עד הבית השני, עד סוף ימי הבית השני. יש את השאלה, הכהנים מי צאצאים של מי הם? של לוי. טוב, הם לא היחידים, יש עוד אנשים שמשבט לוי והם לא כהנים. כולם צאצאים של אהרון הכהן, הוא הכהן הראשון, וכל הכהנים צאצאים של אהרון. כדי להביא צאצאים לעולם לא מספיק איש, צריך גם אישה. זה דבר שעד עכשיו לא ביטלו אותו בכנסת. צריך גם אישה. עכשיו, מי האישה שמהם יוצאים כל הכהנים שבעולם? אלישבע בת עמינדב, כן? אשתו של אהרון הכהן. אחות נחשון. מי זה נחשון בן עמינדב? נשיא שבט יהודה, האבא הקדמון של דוד המלך. יוצא שכל הכהנים שבעולם הם מבית המלוכה מצד האימא, נכון? כולם כהנים מצד האימא, כולם מלכים מצד האימא. יש רק בעיה אחת, ביהדות המלכות לא עוברת דרך נשים, עוברת דרך גברים. אז מה אכפת לי שכל הכהנים הם מבית המלוכה? הרי זה דרך האימא, לא דרך האבא, נכון? אלא שנאמר שמה בני מוסר אביך, אביך אומרת הגמרא זה הקדוש ברוך הוא, ואל תיטוש תורת אמך אומרת הגמרא זה כנסת ישראל. מה זה תורת כנסת ישראל? תורה שבעל פה שהיא מסורה לכהנים. וזאת אומרת שכל זמן שהכהנים מקימים מלכות כדי להגן על התורה שבעל פה, שזה בדיוק התפקיד של החשמונאים, אז יש להם זכות להשתמש במלכות של אימם. ברגע שהם יהיו צדוקים ואז הפסיקו את הנאמנות שלהם לתורה שבעל פה, מאותה שעה נפלו. ואיך המשיכה השושלת של התורה שבעל פה? על ידי בן דורו של הורדוס. הורדוס הרי מבטל את המלכות של בית חשמונאי, הוא לא בדיוק נאמן לתורה שבעל פה, קשה לומר, אבל בן דורו הלל הזקן. הלל הזקן, נשיא הסנהדרין, הורדוס מעמיד אותו ומקים שושלת של נשיאים בתוך בית המדרש פנימה. נשאלת השאלה, מאיזה שבט היה הלל? מה? היה מבנימין ואימו מיהודה, אימו מבית דוד. זאת אומרת שהלל ממשיך את מלכות ישראל שמלכות בית דוד מצד האם, ואז הוא מגן על התורה שבעל פה בתור נשיא הסנהדרין. כלומר השושלת המלוכנית המשיכה, כלומר כשמדובר על שושלת מלוכנית שנייה להגן על תורה שבעל פה, זה ממשיך דרך הנשים בתוך הסנהדרין פנימה. אני רוצה לפי זה שחג החנוכה הוא חג של נשים, ומכאן המרכזיות של התפקיד של נשים בחג החנוכה, עד כדי כך שהן היחידות שמחויבות באי עשיית מלאכה, בחג הזה. כן? כלומר, אי עשיית מלאכה זה מראה שזה היום קדוש. מי מגלה את זה? נשים, הנציגות של כנסת ישראל והתורה שבעל פה. חג שמח!